טוב, אנחנו פותחים זמן חורף ומורים נבוכים. חמישה שיעורים שהיה לנו באלול, למעשה השניים האחרונים היו יותר גלישה כזאת. אחד היה גלישה ליום כיפור, שני היה סיכום, ועם איזשהו יישום של ענייני ההגשמה. בעצם על הרצף של הסדר עשינו שלושה שיעורים שבהם למדנו את הפרקים של המילון, וקצת נגענו בשאלות כלליות שעלו מתוכו. דיברנו קצת על החוכמה, על החוויה הדתית של הרמב״ם כפילוסוף, על איזה סוג של מבוכה הוא מציג בהתחלה. דיברנו על שאלת ההגשמה, איפה זה מגיע, אמר על האפקט שהפסוקים, על תפיסת הטקסט שהוא דיבר עליה קצת, כל מיני נקודות. עכשיו אנחנו מתחילים את החלק של התארים. אני חושב שנקדיש לו שלושה שיעורים. סך הכל יש לזה כ-10 פרקים עד סמך כולל, ואחרי זה מתחיל קצת עניינים אחרים. עכשיו זה נושא, מהמת ראשון תהיתי מדבר עליו, אלא שהוא באמת מאוד פילוסופי קשה, ובקריאה ראשונה לפחות אני חושב החוויה היא שלא ברור מה העניין. אתם מזדהים עם השאלה הזאת?
למה אתה שמציג את זה בינוני,
זוכר, אתה משמע לך? כל הדיון הזה, האם אפשר להגיד עליו ככה או אי אפשר להגיד עליו ככה, כאילו בקריאה הראשונה אני הרגשתי שזה מין, שלא ברור מה הנחות יסוד בו, על מה מדברים פה בעצם? מה ההתעסקות הזו עם המילים כל כך הרבה? מה העניין? אבל יש בזה הרבה עניינים, אני אנסה ככה להעלות מתוכם כמה שנראים לי יסודיים, והם רלוונטיים גם בתפיסה אחרת אולי של דיונים על נושאים כאלה. ננסה ככה לגעת בזה. כהקדמה כללית לשלושת השיעורים האלה, אני חושב שמה שעולה מקריאה של הפרקים האלה, שיש פה איזשהם שני צירים, שהם נמצאים בהקשרים אחרים של הרמב״ם, גם הרב שגר בכמה מקומות שמדבר על מורה נבוכים, מדבר על זה שהוא מדבר בשני צירים שהם סותרים, ויוצר איזשהו מתח ביניהם שצריך להחזיק את שניהם ביחד. לא? כי הרי יש דיבור, כידוע, דיברנו זה קצת בהקדמה, יש דיבור יסודי על הסתירות במורה נבוכים. האם יש סתירות? האם צריך ליישב אותם? מה המטרה של הסתירות? הרבה מהוויכוחים הפרשניים, גם במשך הדורות וגם במחקר, הם נוגעים לשאלה הזאת. של מה, האם הסתירות אומרות שצד אחד הוא מאמין בו וצד שני הוא אומר אותו בשביל ההמונים? האם הסתירות אומרות שצריך ליישב אותם? האם כל מיני דברים, או הרמב״ם בעצמו בתחילת הספר אומר שיש סתירות מכוונות. אז אני, בפחות בהקשר הזה של התארים, רגשתי שהאמירה של הרב שגר יפה. הרב שגר, מה שהוא אומר בכמה הקשרים, זה שהרמב״ם מדבר בשתי לשונות סותרות, והאמת נמצאת באיזשהו איחוד שלהם שאי אפשר להגיד אותו באופן ישיר, ולכן צריך לנוע בין שני הכתבים. אני אגיד לגבי ההקשר שלנו, זה יעלה אחרי זה בעיקר בדיונים על חידוש העולם ועל הרצון והחוכמה. בהקשר שלנו זה נמצא בשלילה וחיוב, אני חושב. זאת אומרת, יש קו אחד בדיון על התארים, שהוא הולך למקום של שלילה. במובן שבהקשר שלנו, זה כמובן תארי השלילה, שנגיע להם שבוע הבא. לא בשבוע הבא, בעוד שבועיים. ובאופן כללי, מהלך שמראה למה, מה אי אפשר להגיד, ומה קורה כשאי אפשר להגיד, מה זה עושה. כיוון שני, זה כיוון שהוא הולך דרך תארי הפעולה, שלו נגיע בשיעור הבא, שהוא כיוון יותר חיובי, במובן שהוא מנסה להגיד מה כן אפשר להגיד, ולבנות את, נגיד, את החוויה הדתית ואת המשמעות של הדיון, דרך מה שאפשר להגיד, מה שאפשר להבין, איפה שאפשר להזדהות. זה הכיוון שיפתח מאוד את הכיוון שקצת ראינו בפרקים הקודמים, שזה לדבר על הקדוש ברוך הוא כחוכמה, ולראות את החוכמה כאיזשהו מקום שכן יש אנלוגיה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואנחנו כן יכולים להגיע לאיזושהי הזדהות ואיזושהי תקשורת איתו דרך המסלול הזה של החוכמה. זה כאיזושהי הקדמה כללית. לכן אני אומר, השיעורים האלה הם ינוע במין זיגזג כזה לפי הסדר של הפרקים. הפרקים שנימד היום, אני מרגיש שהם נמצאים על הציר של השלילה, ושל שבוע הבא, כאמור, נמצאים יותר על הציר של החיוב, ואחרי זה יש עוד חזרה מאוד חזקה לדיון התארי השלילה. מה שאני רוצה לראות זה להצביע על המנגינות השונות של הדברים האלה, ולראות איך הדברים האלה פועלים במקביל אצל הרמב״ם, כל אחד עם הנימות שלו, עם האפקטים שלו. ולקוות שהדברים איכשהו מתאזנים אצלנו בראש בסופו של דבר. זה הקדמה אחת. הקדמה שנייה זה שתי קטעים קצרים שהבאתי פה בדף בהתחלה, שמקשרים את הדיון של התארים לדיון על ההגשמה. הראשון זה פרק למדי, נדמה לי שראינו אותו באחד השיעורים הקודמים. אחרי שהוא כמה פרקים מדבר על זה שיש דברים שאי אפשר להבין, שהשכל יש לו גבולות וכו' וכו', אז הוא פותח את פרק למדי ככה. אל תחשוב שכל מה שהקדמנו בפרקים הקודמים בדבר חשיבות העניין, היותו נסתר, הקושי להבינו, מניעתו מן ההמון, כולל את שלילת ההגשמה ואת שלילת ההיפעלויות. אין הדבר כן, אלא כשם שראוי לחנך את הילדים ולפרסם להמון, שהיה לי תרומם והתעלה אחד, ושהם ראוי לעבוד את זולתו, כן ראוי שיקבלו שהאל אינו גוף, ואין דמיות בינו ובין ברואיו כלל בשום דבר מן הדברים, ואין מציאותו דומה למציאותם, ואין חייו דומים לחיי החי שבהם. אין ידיעתו דומה לידיעת מי שיש לו ידיעה מהם, ושאין השוני בינו לבינם ביותר ובפחות בלבד, אלא במין המציאות. שכן החזק והחלש דומים במין בהכרח, והגדרה אחת כלשהי משותפת להם. כל מה שמיוחס אליו יתעלה שונה מתארנו מכל הבחינות, כך ששום הגדרה אינה משותפת להם. כך מציאותו ומציאות זולתו נקראים מציאות בשיתוף השם, כפי שאבהיר. עד כאן דברים שכל אחד צריך לדעת, גם האמונים. אולם הדיון בתארים, וכיצד יש לי לשלול אותו ממנו, ומה משמעות התארים המיוחסים לו, וכן הדיון בבריאתו מה שברא, בתיאור הנהגתו את העולם, וכיצד השגחתו על מה שזולתו, משמעות חפצו, השגתו, וידיעתו את כל מה שהוא יודע, וכן משמעות הנבואה, וכיצד הדרגותיה, ומה משמעות שמותיו, המורים על אחד אפילו שמות רבים. כל העניינים עמוקים שהם סתרי תורה באמת, והם הסודות הנזכרים תמיד בספרי הנביאים ודברי החכמים, אלה הם הדברים אשר לא ראוי לדבר עליהם, אלא בראשי הפרקים כפי שהזכרנו, ורק לאדם כזה שתיארנו. כך שמצד אחד אנחנו עכשיו סיימנו את החלק העממי, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק של החכמים, כי מה שהוא כותב לנו עכשיו זה ממש כמעט תמצית מלאה של הנושאים שהוא יעסוק בהם בהמשך. אז עברנו שלב מצד אחד, מצד שני אפשר לראות שכבר שהוא מתאר את השלב הקודם, הוא מכניס שם הרבה מהדברים שיעלו בדיון של התארים, שאחד הנקודה הסודיות בו זה הנקודה של הדמיות. כיוון שאין דמיות, אז אי אפשר להשתמש בתארים שאנחנו מכירים כדי לתאר את הקדוש ברוך הוא. החיים שלו זה לא החיים שלנו, הידיעה זה לא הידיעה שלנו, גם ההבחנה של שזה לא חלק מאותו מין, אנחנו נראה אותה בהמשך.
הוא לא אומר לא לעשות את זה, הוא לא אומר לא להגדיר את הקדוש ברוך הוא, פשוט אומר שההגדרה הזאת לא...
מה אתה מתכוון בהבחנה הזאת?
אם מדברים על התארים, הוא לא שולל את השימוש בהם.
פה הוא לא שולל את התארים? למה?
פשוט אומר, זה הדבר היחיד שיש. אני חושב שכשאתה מדבר על מציאות, פשוט מציאות אחרת.
לכאורה...
אין לך ברירה חוץ מזה להשתמש במילה.
לא ברור, לא רואה שהוא אומר פה שאין ברירה, אבל אתה אומר, זה נכון שהניסוח פה הוא פחות מחנך, הוא כאילו אומר, כך מציאותו, מציאותו נקראים מציאות בשיתוף השם, אז הם נקראים לכאורה. ויכול להיות שאני צריך אולי להשתמש במילה מציאות, אבל אני צריך לדעת בעיקר את ההבדל. אני שומע, זה לא העניין שלו פה להגיד כרגע מה מותר ומה לא, אבל זה... יש פה משהו חזק בזה שהוא שם את זה על ציר אחד יחד עם ההגשמה. זה משהו שהוא חוזר עליו כמה פעמים, גם בדיון בתארים, הוא אומר, אלה שחושבים שהם נפטרו מההגשמה בזה שאמרו שאין לו גוף, הם לא יודעים שלהגיד שיש לו תארים זה גרוע באותה מידה. לכן במובן מסוים להבין למה זה בעייתי זה דיון מתוחכם מדי, אבל האנרגיות הבסיסיות הן נמצאות על אותו רצף. זאת אומרת, להגיד שלקדוש ברוך הוא יש גוף זה מחשבה שעושה אנלוגיה, עושה שיתוף השם, בדיוק כמו להגיד שהוא חכם. זה נמצא על אותו ציר, וזה דבר שכל אחד אמור לדעת שהוא לא נכון. מה שמעניין ביחס לזה, זה שעד כאן היה לנו פרויקט גדול של תרגום שבה הרמב״ם תרגם את המונחים בתורה שהם מגשימים למונחים יותר מופשטים. לכאורה, באיזושהי הכללה, בלי להיכנס לפרטים, לכאורה הייתי יכול להגיד על בסיס הפסקה הזאת שזה לא עוזר, אלא שכל מילה שתגיד על הקדוש ברוך הוא היא בעייתית ממילא, אז מה זה עוזר לי שאתה מתרגם את זה למונחים יותר מופשטים? גם המופשטים הם מגושמים באותה מידה. אז זהו, אז יכול להיות שאם היינו עוברים על המילון אחד אחד, היינו אומרים בעצם הוא לא הפך את זה לתארים.
הוא לא
הגדיר אותו, אלא... הוא לא עסק בתיאורים, אלא הוא עסק ביחסים שבינו לבינינו, במה, איך הוא פועל.
זה גם הסתבך עם ה... זה גם את זה הוא שולל.
כן, אני אסכים, אני אומר... אני אומר, לא עשיתי עכשיו, לא חזר, כשקראתי זה, הייתה לי הרגשה שמה שצריך לעשות זה לחזור רגע לכל המילון ולהגיד אם הוא לא עבד עלינו עד כה. זאת אומרת, הוא כאילו העלה אותנו מהדרגה של הפשוטים לחכמים, ואז אומר, רגע, בעצם תדעו לכם שגם הפשוטים צריכים לדעת שאין שום תואר שיכול להגדיר אותו. ויכול להיות שאם היינו עוברים אחד אחד, אני אומר, זה לא נכון, שהוא לא סותר את עצמו. אבל אני חושב שהוא כן סותר, או לפחות משחק באיזושהי נימה אחרת, בגלל שכל ההתמקדות של החלק הראשון באה לתאר את השפה מהשיתוף השם של ההגשמה. זה הדברים שעסק בהם. אחרי זה הוא גם עוסק קצת בתארים יותר מופשטים, אבל בשלב, ופה הוא פתאום אומר לך, תשמע, בעצם כל הדבר שתגיד, גם מושגים ממש מופשטים כמו חיים וכמו חוכמה, הם גם לא טובים. ידיעה, הוא לא אומר פה חוכמה כמדומני וזה חשוב. אז יש פה איזושהי מין הרחבה פתאום של התביעות לתיהור השפה. כל מה שעשינו עד עכשיו, במידה מסוימת, היה מאוד להגיד מה כן מותר להגיד. ופה אנחנו פתאום אומרים, רגע, צריך לדעת שקודם כל, לפחות במישור של התארים, אי אפשר להגיד שום
דבר. שאלה אם זה יכול להיות באמת פרויקט של תרגום.
זאת אומרת, כבר אין לאן לתרגם בעצם.
כן, כאילו, כי השפה היא, כאילו, יש בה... שאלה אם זה לא... זה מה שהיא יכולה בכלל לעשות. או שאם אתה לוקח את התנ"ך ואתה צריך לתרגם אותו, זה משהו שכבר זה בתוך הגבולות של, או היכולות של התרגום, להפוך את זה למשהו שהוא לא אומר שום דבר.
במידה מסוימת, הוא עושה את זה, כי יש לו מין אמירות כלליות כאלה, למשל בהמשך של הפרק הזה נדמה לי, הוא אומר שההמונים הם לא יכולים להבין מה כן, אבל כן אתה צריך להגיד להם שמה שכתוב פה זה לא. החכמים מבינים את פירוש הפסוקים האלה, הגופניים, גם אם אתה לא יכול להבין כרגע את ההבנה המופשטת, אז לפחות תדע שזה לא, זה אתה חייב לדעת.
כן, הוא לא יכול לכתוב מה החכמים מבינים, גם לא לחכמים.
זהו, אז כשקורה את זה אתה אומר, טוב, החכמים יודעים, ועוד מעט הוא יגיד לי. זו התחושה שאני אומר בהרגשה במעבר בין החלקים, שעכשיו כאילו גמרנו להגיד מה לא, ועכשיו אתה צריך להגיד לי מה כן, ואז פתאום אומר שמה כן זה בעצם שגם זה לא, במובן מסוים. ואת התנועה של השלילה של ההגשמה היא עוברת גם לדיון על התארים, לפחות במידה מסוימת, כאמור זה, יש איזו כפילות מסוימת בזה. ואז יוצא שגם החכמים בעצם יותר יודעים מה לא מאשר מה כן, ביחס למילים לפחות, ביחס למונחים. אז לא, אז פעם המונחים של הלום יהיו הרבה יותר מתוחכמים, זה לא כמו להגיד לפשוטי העם, יש מי שמבין את זה. זה להגיד, בוא תבין למה אתה לא מבין, כל הדיונים על תארה שלילה ומה שהם נותנים, שנגיע להם בהמשך. בכל אופן, בשביל לחרוף את החלקים, יש פה משהו בזה שמצד אחד אנחנו עוברים שלב בלימוד שלנו, ומצד שני, אנחנו נמצאים על אותו ציר עדיין, שגם שלילת התארים, האנרגיה היא של שלילת גשמות, שאנחנו נראה שהמונח שמייחד את שני הדברים האלה, זה נחשב המונח של האחדות. גם כשהוא מדבר על הגשמות, נראה את זה עוד מעט, אז הבעיה זה בעיקר זה שהיא מנוגנת לאחדות. הוא נקרא אולי את הקטע הבא ואז ניגע בנקודה הזאת, כי הקטע הבא הוא עוד איזשהו לינק בין הגשמה לבין תארים מפרק מ"ו. שם הוא מדבר על למה מתארים את הקדוש ברוך הוא ככה או אחרת, איזה איברים כן אומרים עליו ואיזה לא. ואז הוא אומר, באמת דין האיברים כולם אחד. הן החיצוניים והן הפנימיים. כולם כלים לפעולותיה השונות של הנפש. לא נראה לי שמישהו יטיל ספק בכך שהאל יתעלה אינו זקוק לדבר שיעריך את מציאותו, יתקן את מצבו, לכן אין לו איבר. רצוני לומר שאינו גוף, מעשיו הם בעצמותו ולא בכלי. הכוחות הם בלא ספק מכלל הכלים. מכאן שאין הוא בעל כוח. כוונתי שאין בו משהו זולת עצמותו שבו הוא פועל, יודע או רוצה, שכן התארים הם כוחות, אשר שינו לגביהם את המינוח ולא דבר אחר. לכן זאת מטרת הפרק. אם אתם זוכרים את הפתיחה שבה הוא אמר שצריך לשים לב כל דבר שמופיע שלא במקומו, זה בכוונה, כי הספר הזה הוא בנוי. נדמה לי ששוורץ גם העיר על זה פה, שזה אחת מהחריגות המובהקות. אז מעבר להגיד מה זה, למה זה נמצא שם, יש פה אמירה שהוא מכניס פה את הדיון על התארים שוב, לתוך הדיון של עילת הגשמיות. ומעניין אותי את הדימוי שהוא מביא כאן. התארים זה כמו איברים. למה הקדוש ברוך הוא אין איברים? כי הוא לא עושה דברים בעזרת כלים. ראינו את זה כבר בתיאורים של השכל בהתחלה, שכשהוא דיבר על צלם אלוהים בפרק א', אני חושב זה היה, אז הוא אמר שמה שמיוחד בשכל, אחד הדברים שהוא ייחס לו זה שהוא לא פועל באמצעות כלי. את השכל לא תלוי בגוף, הוא לא עובר דרך הגוף, אלא הוא לגמרי מופשט מהגוף. וכאן שוב יש איזה תמונה דומה מהכיוון ההפוך. הקדוש ברוך הוא אין לו איברים כי הוא לא צריך משהו כדי לפעול דרכו, וגם התארים הם בעצם סוג של איברים. פה אני חושב נקודה המעניינת שעולה, זה שוב שאפשר לראות ששלילת ההגשמה היא לא נובעת מאיזושהי תפיסה שהגוף הוא דבר נמוך ושפל, לא שהרמב״ם לא סובר ככה, אבל לפחות ברמה של הנימוקים שעל השולחן יש פה משהו הרבה יותר דק. זה לא של הקדוש ברוך הוא אין גוף כי גוף זה דבר בזוי, אלא הבעיה בגוף זה שלפחות בתיאור שכאן, שגוף זה סוג של כלי. אתה לא יכול לתפוס גוף כאחדות. הגוף ישר מסמן לך שהוא כלי של מישהו שנמצא מאחוריו, הוא משהו שלא עומד בפני עצמו. לכן יש פה שוב איזושהי אנלוגיה בין בעיית האחדות שהתארים מעלים עליה, שהקדוש ברוך הוא משתמש במשהו בשביל לעשות משהו, זה עצמו כבר מגיע לאותה נקודה כמו להגיד שיש לו גוף. יש פה אמירה מעניינת לגבי שלילת הגשמות, במובן של לתפוס את הבעיה של הגוף דרך זה שהוא אמצעי. אני חושב שאפשר לחוש פה משהו במה שהרמב"ם מחפש במושג האחדות הזה שלו, לקבל משהו שהוא לגמרי אחד עם עצמו, הוא לא נדרש לשום דבר חיצוני כדי להיות, כדי לפעול, בניגוד למה שאנחנו תמיד נמצאים, או שזה איזושהי שניות. לפחות איך שהרמב"ם תופס בין גוף לנפש. מה?
אריסטוטלי.
עזוב אריסטוטלי. אתה יכול לחשוב על עצמך כאחד עם הגוף שלך, עזוב פילוסופית. ברמה היומיומית, ברמה הלשונית זה ודאי ככה. כן, תמיד אומרים, הגוף שלי וכל זה, היד שלי. שאלה אם אתה יכול לראות גוף בלי לראות בו איזושהי כפילות. זה דבר ש... המילים, גם מי שהוא מאוד מתנגד לדואליזם ומאוד בעניין של גוף נפש ומדביק את שני המילים ביחד, זה רק ממחיש, אני חושב, את זה שיש פה איזשהו מאמץ לדבר על רצף, לדבר על מוליזם.
שגוף הוא בנפש.
או שכופרים בנפש, אבל אז אתה מגיע כאילו מאוד מאוד, צריך מהצד השני להתאמץ מאוד את כל מה שאנחנו מכירים באדם, לדחוף לתוך הגוף, בלי שהוא יקפוץ החוצה.
זה בהכרח מאמצים יותר גדולים, כאילו.
כן, זה הולך לכל מיני כיוונים, זה לא דבר פשוט להיפטר מהדואליזם עם הגוף. אז זה אומר, לא צריך להיות אריסטוטלי, יש פה משהו...
אתה יודע, אריסטוטלי במובן הזה שכאילו מחפשים איזושהי... משהו שהוא
כשעצמו
כזה, שכאילו קיום שלו,
זה משהו
שאין לו...
זה נכון, אני לא יודע אם אני, כאילו, מעבר ללהבין את אריסטו והנטייה שלו, אני מנסה להבין כאילו באמת מה הרמב"ם מחפש. יש פה איזשהו מושג שהוא מנסה לחתור עליו, דרך של טיהור, כל מיני דברים שמפריעים לו. אז הגוף זה דבר אחד, התארים זה דבר אחר. זה מעניין שמה שעומד במרכז של הדיון בתארים זה האחדות. צריך אני חושב לנסות, עכשיו הדיון הזה הוא... מה שחזק פה, אני חושב, בכלל, נדמה לי גם בהמשך, שהוא בשום שלב לא יסביר לנו למה האחדות, למה, כאילו מי... כן, מי אמר שהאחדות זה דבר כל כך... צריך לתפוס את זה בעקיפין, כי זה כאילו מובן מאליו. לנסות להבין מה זה הדבר הזה, למה זה כל כך מלהיב, למה המחשבה הזה היא המחשבה הגבוהה ביותר. אפשר להבין ברמה הפילוסופית למה הגופניות היא לא אחדות, למשל, למה התארים בעיה עם האחדות, אני חושב אפשר להבין. הוא עושה פה איזשהו משחק, כי כשהוא אומר למשל, בקטע הקודם שקראנו, שברור שראוי לחנך את הילדים שהאל אחד. הוא לוקח את המונח של האחדות שאנחנו מכירים אותו מהתנך נגיד, והוא ישר מזניק את האחד הזה לאחדות הפילוסופית שהיא משהו הרבה יותר מורכב. נגיד שמה ישראל, השם המכן הוא השם אחד, לא חושב שזה כולל בהכרח את שלילת התארים. וגם לא את שלילת הגוף. זאת אומרת, אתה יכול להבין אחדות ברמה הרבה יותר פשוטה, וחלק מהמאמץ של הפילוסופים זה לקח את המושג של האחדות הזה ולמשוך אותו למקומות הרבה יותר מתוחכמים, הרבה יותר מופשטים. כאלה דיונים כבר בחומות הלבבות הוא מדבר על זה, יש אחד שהוא חלק מספירה ואחד שהוא לא חלק מספירה, ושם הייחוד. זה מקומות שבו אתה רואה שהם לוקחים איזשהו מושג שהוא יותר פשוט ומעמיקים אותו. ואז צריך להבין מה הם עושים את זה, מה העניין בזה, מה זה עושה, לדבר על זה ככה, למה זה הופך את המושג המרכזי. זה היה גם דבר שוודאי קשור למוסלמים, שאצלם זה מאוד חזק, העניין הזה של הייחוד והבירורים של הייחוד, אני מאמין שזה קשור מאוד למגע שלהם.
סתם, אני מרגיש פה, זה חסר כאילו, גם התנגדות הזאת לכלים, משהו שאפשר לדבר עליו, אז הוא גם, הוא לא יכול לפעול. אתה הגדר, אמרת את זה כדבר שהוא לא נזקק לכלים בשביל לפעול. אני חושב שהוא לא יכול לפעול, כאילו, גם לא, הוא לא פועל באמת.
למה אתה אומר שהוא לא פועל? מאיפה, כאילו, מאיפה האינטואיציה הזאת באה? שאי אפשר לפעול שלא על ידי כלים. שאלה גם מה זה נקרא לפעול, זה...
מאוד מופשט, לא יודע.
נכון.
כי עצמות זה כאילו, זה סטטיות כזאת, זה לא משהו. זה האינטואיציה, כאילו. אני לא יודע,
זה עצמי. צריך להחזיק את האינטואיציות האלה, כי זה בדיוק המישור, אני חושב שהרמב"ם לא יגיד אותו במפורש. אבל למשל העניין הזה של לא יכול לפעול, אחד מהדברים שאני מרגיש, לא זוכר אם זה עולה מהדברים שאני עד היום, בשבוע הבא, שהרמב"ם, כמו ראינו בדיון של ההגשמה, שהוא מתמודד עם זה שהאינטואיציה היא שאם אין לו גוף אז הוא לא באמת מספיק קיים, לא מספיק ממשי, ולכן הוא מצדיק את הפסוקים שהם באו להעביר לך איזושהי אל ממשי על ידי זה שמדברו עליו כבעל גוף. ואתה צריך לקלוט את האינטואיציה הזאת של הממשות ולא את הגופניות כפשוטה. גם בדיון כאן אני מרגיש שהוא מתמודד עם זה שאם אי אפשר לדבר על תארים זה מאבד את הממשות. זה כבר ממשות של פילוסופים, לא ממשות גופנית. אבל עדיין יש פה איזשהו צורך משהו להיאחז בו. גם הדברים שלך, אני חושב שזה אולי קשור לאינטואיציה הזאת, שהשלילת התארים יש בה משהו שהוא עוד יותר מערער, גם במישור של הפעולה וגם במישור של הממשות, של הנוכחות אולי. בוא ניכנס לו לפנימה, ואז הדברים יעלו יותר.
לא יודע, אני לקחת את זה, אבל כאילו, גם באריסטו שמדבר על ספרות, פואטיקה, אז הוא גם מדבר על אחדות העלילה, כן, העלילה גם האחדות כתוצר אסתטי כאילו מושלם, שממילא אצל אריסטו, אז גם יש לו את האפקט הכי חזק, הוא מייצר איזה קתרזיס, כאילו בטרגדיה.
מה זה אומר אחדות? שאין פרטים מיותרים, שכל הדברים...
שאין פרטים, גם שאין פרטים מיותרים, שזה...
של העלילה, כל הפרטים יהיו מהם.
כן, שכאילו יש התחלה אין סוף, כאילו אין, יש תאומות כאילו, הכל נסגר, כאילו אין...
כן.
ואריסטו גם מדבר על האפקט של זה, כאילו, כמשהו חשוב, אבל העלילה או הספרות, כאילו, בפרטים, חייבת להיות כאילו אחדותית.
כן.
תוצרה אסתטית המושלמת.
אבל אני לא יודע אם ברמה האסתטית זה מושג שמשתמשים בו הרבה, אני חושב, אבל לקחת את הדיון על האלוהות לרמה האסתטית, אני מבין שזה... זה לא כל מה שיש פה, בוא נאמר. אני חושב שהרמב"ם חותר לאיזושהי חוויה של חשיבה שהיא... קצת ראים את זה בהקדמה, ונראה את זה עוד בהמשך, שהתיאור פה הוא כל הזמן של לחשוב על, להבין את המושגים האלה, המושתים, זה עצמו סוג של חוויה דתית, וזה עצמו מעלה אותך לרמה הגבוהה ביותר, ויותר מאשר אסתטיקה, אני חושב. לכן המושגים צריכים להיות תיאורים לגמרי.
זה חוויה של מחשבה, שזה חוויה
אסתטית. לא, לא חושב. זה עצמו נראה לי תפיסה חלקית, לא נראה לי ש... זאת אומרת, במותלה כאילו מה מבינים באסתטי, אבל זה... קיצר, אני לא חושב שהמונח הזה מתאים פה לפחות בקונוטציות שיש לנו לגביו היום. נראה לי שיהיה יותר קל להבין את זה מתוך העניינים. מה?
לא, סתם, אני חושב על אסתטיקה ולא מתאים.
שמה?
לא, כאילו, אתה אומר היום אלינו זה, אבל נראה לי, בימי הביניים זה היה מאוד מאוד
קצת. לא, אני לא מתאים על אסתטיקה, אני אומר שהיחס בין לקחת את החשיבה הזאת ולקחת אותה כחוויה אסתטית, זה נראה לי חלקי. אבל טוב, קצת אנחנו גולשים במושגים אחרים, אני לא בטוח אנחנו מדברים על אותו דבר. בואו נתחיל להתגלגל. פרק נו זה פרק קצר ויפה שפותח את הדברים בצורה חזקה. וזה ישר מכניס אותנו לשאלה שאנחנו נעסוק בה היום בעיקר, שזה השאלה של השפה. דע מעיין בספרי זה שהאמונה אינה העניין הנאמר, אלא העניין המצטייר בנפש, כאשר מקבלים כאמת שהוא כך כפי שהצטייר. סיסמה כזאת, נכון? לא העניין הנאמר, העניין המצטייר, שהמילה מצטייר, שוורץ יש לה עליה כל פעם הערות, לצייר בתרגום שלו זה לתפוס בצורה מופשטת, להבין את המושג בשכל.
להמשיג.
להמשיג, אולי המילה הזאת. זה מונחים דקים וגם צריך להבין את תפיסת החשיבה שעומדת מאחוריים, אבל בתוך ההקשר שלנו זה עומד מול לדבר. וזה מאוד חזק פה בתוך הפרק הזה. אם אתה מאלה הם מסתפקים בכך שהם מוסרים בדבריהם את הדעות הנכונות, או הנחשבות בעיניך לנכונות, ובלי שתצייר לך אותן ותאמין בהן, לא כל שניין שתבקש לגביהן ודאות, הרי זה קל מאוד, כפי שאתה מוצא רבים מן הטיפשים יודעים בעל פה עיקרי אמונה, לא משנה מי כתב אותם, אשר אין הם מציירים להם משמעות כלל. אבל אם אתה מאלה אשר חשקה נפשם להתעלות לדרגה נעלה זו דרגת העיון, ולדעת בוודאות שהאל אחד אחדות אמיתית כך שלא נמצאת לו מורכבות כלל ולא שיעור חלוקה בשום אופן לאופנים, והידע לך כי אל לא יתעלה תואר עצמות כלל ולא בשום אופן מן האופנים, וכי כשם שנמנע שיהיה גוף כך נמנע שיהיה בעל תואר עצמות. מי שמאמין שהוא אחד בעל מספר תארים אומר במבטא פיו שהוא אחד, מאמין במחשבתו שהוא רבים. זה דומה לדברי הנוצרים, הוא אחד אבל הוא שלושה ושלושה הם אחד. כן, דברי אומר, הוא אחד, אבל בעל תארים רבים, והוא ותאריו אחד, תוך סילוק הגשמות ואמונה ופשטותו הגמורה, כאילו מטרתנו וחקירתנו, כיצד נאמר ולא כיצד נאמין. אך אין אמונה אלא אחרי ציור, כי האמונה היא לקבל כאמיתי את מה שיצטייר שהוא מחוץ לדעת, לפי מה שיצטייר בדעת. אם יחד עם אמונה זו הושג שאין משהו שונה מאמונה זאת אפשרי כלל, ולא נמצא בדעת מקום לדחות אמונה זו, ואין להעלות על הדעת אפשרות של דבר שונה ממנה, זאת היא ודאות. ההבחנה פה בין ודאות לאמונה היא פחות מהכרח הדיון כאן, אבל היא רלוונטית לזה שהרמב"ם מהמשך ידון באיזה דברים אנחנו מאמינים מהם, למרות שהם לא ודאים, ואיזה דברים הם ודאים לנו, זו הבחנה שהיא חשובה לו מאוד, בעיקר בדיון על חידוש העולם. אבל ענייננו, הציר המרכזי פה זה בין להגיד דברים לבין להבין אותם. נגמור כרגע עד הסוף, כאשר תפשוט מעליך את התאוות והמנהגים ותהיה בעל הבנה ותתבונן ממה שאגיד בפרקים הבאים על שלילת התארים, תהיה לך בהכרח ודאות בעניין זה. אזי תהיה מאלה המציירים לעצמם את ייחוד השם, ולא מאלה האומרים אותו בפיהם מבלי לציירו לעצמם. שאלה לא בבחינת מי שנאמר עליהם קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. אלא צריך אדם להיות בבחינת מי שמציירים להם את האמת ומשיגים אותה. אף אם הם מבטאים אותה. כמו שהצטבו אנשי המעלה ונאמר להם, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סל. שימו לב אגב, מה זה קרוב אתה בפיהם? זה עיקרון שהרמב"ם יחזור עליו כמה פעמים גם בפרקים הבאים, זה שלהתקרב להשם זה דרך ההבנה שלו. להגיד את הדברים זה לא מקרב. הכליות פה זה צריך להקביל לשכל.
זה מעניין זה שאומרים בסוף התפילה, עיקרי אמונה.
כן. תשמע, אתה יודע, משנה תורה, מורה נוחי, גם שלא, אנחנו כבר בחלק שהוא לא להמונים, אז יכול להיות שזה בשביל להמונים להגיד את זה. כן, מה הנקודה? למה, מה המאבק שלו פה? איך אתם מבינים את הפרק הזה?
אני חושב שהוא
בוא ננסה אולי לשאול, מה היחס בין דיבור לאמונה כאן? בין דיבור לאמונה, או בין דיבור להבנה, נגיד. כי האמונה פה זה סוג של שלב על גבי הבנה, אני חושב, נכון?
הוא מצביע רק שהם מנותקים, בין הצורה שבה אתה יכול יותר
לפרים,
ולהחלטה
של איזה מצורך. למה או שלהפך?
כן, הוא מצביע על זה שהם מנותקים. כלומר, יש את מה שצומח בשכל שלך, את הזה, יש את איך שאתה מדבר, הדיבור צומח בלי קשר לזה, ומה שאתה צריך לעשות זה לקבל אמיתית מה שיצטייר שם מחוץ לדעת, לפי הקריטריונים שאותם כבר גיבשת לך בדעת.
כלומר, זה משנה למה אתה אומר.
לא, זה משנה מה אתה אומר, אבל זה לא כאילו שיש לך אקסיומה ואז מתוכה צומח הצפה. כאילו אתה מבין איזה משהו ואז מתוכה יש לך מילים כבר. כאילו זה לא מייצר את המילים. לפי האקסיומה אתה צריך להתחיל לפסול או לקבל את המילים, את המשגות שצומחות להם לבדם.
אני לא בטוח שאני מבין מה אתה מתכוון מהאקסיומה פה.
לא אקסיומה, אם יש לך מה שהצטייר בדעת, שזה עוד לא מוצג, עוד לא מדובר, ויש את הדרך שבה אתה מדבר, והאמונה היא לקבל את מה שהצטייר מחוץ
לדעת. כאילו האמונה לא צריכה את הדיבור, האמונה זזה בין הדעת לבין המציאות שבחוץ.
כן, שהמציאות בחוץ אבל צומחת לבדה, או כאילו שאם אתה יודע משהו אז אתה גם יודע לדבר אותו. או שבאופן אוטומטי זה ממציא לו שפה. השפה היא משהו עצמאי שפשוט צריכה להיבדק לפי כאילו מה שציירת לך בבדל.
זאת אומרת, אתה אומר, האמונה היא לא צריכה את השפה, ולהפך השפה אולי קצת מבלבלת אותה. מצד שני, מאוד חשוב לו שלא תגיד בפה דברים שבלבלו אותך. זאת אומרת, אנחנו כן עוסקים פה בתיהור של השפה בכל הדיון הזה, נכון? זה נראה לי מקום שניצן מגיע אליו. יש פה איזשהו משחק כזה שהוא מורכב. מה בעצם היחס פה בין המילים? מה שמאוד מפריע לרמה בפרק הזה ובפרקים הבאים זה שהשפה מבלבלת. בשפה אתה יכול להגיד כל מיני פרדוקסים, ואז נראה לך שזה יסתדר. ולא שמת לב שבעצם לא הבנת פה שום דבר. אם היית מפסיק לרגע לדבר על הדברים ולנסות להתמודד ברמה של המילים, והיית מנסה רגע לחשוב על הדברים בשקט, אז היית רואה שיש דברים שאי אפשר להגיד, ויש דברים שאפשר להגיד. בפרק הבא הוא מנסח את זה בצורה יותר חדה. זה קשור לזה שהדיון על התארים, מה שאמרתי לכם מההתחלה, התחושה שעולה פה כל הזמן, שמתעסקים במילים, ולא ברור מה העניין, לא זה כל כך חשוב. ולכן אני חושב זה מגיע למקומות שהרמב"ם אוהב ללגלג עליהם, אלה שהוא מבקר אותם, הם אלה שהוא שם בפיהם כל מיני משפטים מפותלים כאלה, עם סתירות פנימיות, כאילו הבעיה זה המילים. זו התחושה שעולה פה מהדיון הזה בכלל, שהשאלה היא כל הזמן איזה מילים אפשר להגיד ואיזה מילים לא. ואז אם הבעיה זה מה להגיד, אז תגיד, תסתור את עצמך, זה יהיה בסדר. הרקע שהרמב"ם נמצא עליו זה הרקע של משהו מכנה המדברים, הקלם, שיש להם הרבה אסכולות, מי שרוצה יקרא את ההערות של שוורצלם, כמה מקומות הוא מרחיב אליהם.
יש
במה?
ההקדמות של,
כן.
המון.
אז הוא מתמודד עם פילוסופים מוסלמים שעוסקים הרבה במושג של האחדות. ולענייננו גם רס"ג, רב סעדיה גאון, הוא מאוד שייך לאסכולה הזאת בהקשרים מסוימים, וכאן יש הפניה מעניינת שלא זוכר כבר איפה ראיתי אותה, שאפשר, ההשוואה של הרמב"ם מרס"ג היא מעניינת. רס"ג היה לפני הרמב"ם, כמובן כ-200 שנה, אולי אפילו יותר. ויש לבית איתו קטע מאמונות ודעות שהוא מאוד מקביל למה שהרמב"ם מדבר כאן, ואני חושב שהוא יכול להבהיר קצת את היחס פה בין השפה לבין החשיבה, הדברים שהרמב"ם מתמודד איתם בכל ההקשרים האלה. רס"ג מדבר על תארי עצמות. והבעיה שהם מתמודדים זה מצד אחד מה אנחנו חייבים להגיד על הקדוש ברוך הוא, מצד שני איך זה שאומרים עליו כמה דברים. זה המתח שכל מה נמצא פה בין אחדות לבין ריבוי. וזה חלק מהאמונות ודעות החלק שהבאתי מאמר שני. אחר כן אומר, שאני מצאתי מדרך העיון ממה שמוכיח שהוא חי יכול חכם. אלה שלושת התארים שהוא, תארי עצמות. תארי עצמות, כמו שנראה בהמשך, זה מנוגד לתארי פעולה בהקשר הזה, שדברים על דברים שהוא עושה. ומה שנתברר לנו, שהוא ברא את כל הדברים. אנחנו יודעים, הנחת היסוד שלנו, לפחות בשלב הזה של הדיון, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הדברים. לפי הכרעת דעתנו, ברור שלא יעשה כי אם יכול, ואין יכול כי אם חי, ולא ייתכן עשוי משוכלל, אלא ממי שידע האח יהיה העשוי לפני שיעשהו. אז במונחים שלך יש לנו אקסיומה שהוא ברא, ועכשיו מתוך זה אנחנו מסיקים שלוש מסקנות, ויצא לנו שלושה תארים, חי, יכול, חכם. הרי שלושת העניינים הללו מצאים שכלנו, לעושנו, מושכל ראשון באופן אחיד, זאת אומרת חשבנו עליהם בבת אחת, והם כי במה שעשה אני לאמת שהוא חי יכול חכם כפי שבערתי. לא ייתכן שיגיע השכל לאחד משלושה עניינים אלו לפני השני, אלא יגיע אליהם ביחד. כי מן המוכחש אצלו שיעשה מי שאינו חי ושיעשה מי שאינו יכול, ושתהיה פעולה מושלמת ומשוכללת מצד מי שאינו יודע איך תהיה הפעולה. כפי שמי שאינו יודע איך תהיה הפעולה לא יהיה פעולות תקין ולא מחוקם. זאת אומרת, הוא מדגיש, חשוב לו להדגיש ששלושת הדברים האלה הם הברקה אחת, מחשבה אחת, אתה קולט את שלושתם. כאשר הושגו לשכלנו שלושה עניינים אלו ביחד, לא היה אפשר ללשוננו לומרם במילה אחת. לפי שאין מציאה בשפה מילה הכוללת שלושה עניינים הללו. לפיכך הוזקקנו לבטא אותם בשלוש תיבות, אחר שקבענו בדברנו בפירוש שהשכל ישיגם ביחד. ולכן אל יחשוב אדם כי הקדמון יתברך ויתעלה יש בו עניינים שונים. כי עניינים אלה הם כולם כלולים בעניין שהוא עושה. אלא שביטויינו הוא אשר דחף אותנו לומר מושג זה בשלושה לשמות. לפי שלא מצאנו במונחים המדוברים ביטוי הכוללם, ואי אפשר שנחדש להם מילה, כי אז תהיה המילה בלתי ידועה וזקוקה לפירוש. נמצא שחזרנו למילים רבות במקומה. זה. עוד פסקה אחת מההמשך שהיא בדיוק מקבילה למה שהרמב"ם מדבר כאן. אמר עוד, בעניין זה טעו הנוצרים, והאמינו בו השוני, והביאם הדבר לכך שעשו שלושה ויצאו אל הכפירה. אני מתכוון בתשובה זו נגד המוניהם, כן, ההמונים באמת חושבים שהוא שלוש, אבל כוונתי להשיב על יחידיהם אשר דימו שהם מאמינים את השילוש בעיון ועמקות הבנה. באו אל שלושת התארים הללו ונתלו בהן ואמרו, אין בורא למי שהוא חי, יודע, והאמינו חיותו ודעתו שני דברים חוץ מעצמותו. נעשו אצלם שלושה. הרי אומרם שיש בו שוני ויהיה תוארו זה זולת תוארו השני, הרי שהם אומרים שהוא גוף באמת, אלא שהם ביטו את הדבר במילים אחרות. זאת אומרת, אם אתה אומר תארים שונים, זה כבר גופניות, לא יעזור שתגיד שאין לו גוף. לפי שכל שיש בו שוני הוא גוף בלי ספק. ואנחנו כבר סיכמנו שהעניינים הללו הם תואר אחד, אלא שאין הנשון יכול לכלול אותם בדיבור, כמו שכללם השכל בידיעה. אז בואו נעשה שנייה להבין את המשחק של רס"ג, ואז לראות מה הבעיה של הרמב״ם איתו. אני חושב שזה יפה לקרוא את הרמב״ם כביקורת על הקטע הזה, כדוגמה. זה אני חושב דעה שאומרים שהיא מופיעה בתוך ההקשר המוסלמי גם אחרי המחשבה הזאת. מה, בוא נראה איך רס"ג מתייחס למילים כאן, ליחס בין החשיבה למילים.
המילים מביאות אל החשיבה. לא, הפוך. המילים הן תוצאה של החשיבה.
מה זה אומר שהן תוצאה?
ברגע שהגעת אל המחשבה הנכונה, אתה יכול לפרוט אותה. דיבור.
גם יש נתק.
אבל יש נתק.
יש נתק בין המחשבה לזה, כי המילים הן מוגבלות. כאילו אין לך מילה בשפה שיכולה להכיל את המחשבה. המחשבה היא מתרחשת הכל בבת אחת. המילים הן נתונות לזמן, להפעלה. הן גוף בעצמה.
כן. האמת שלכאורה זה לא בעיה מהותית בשפה, מה שאומרת.
כן, לכאורה הייתה יכולה להיות מילה שתגיד את שלושתם בבת אחת.
במקרה אין לנו מילה.
אני אומר, אין מקום קצת יותר עמוק מזה, זה שכאילו הוא יכול לתאר שלושה דברים שמשנים אחד מהשני, ואומר, אין להם מילה, אז אין יכולת לבטא לאדם מעבר לתפיסה הזאת.
אבל חשוב לו התפיסה, הוא חייב להדגיש שהתפיסה היא של אחדות. ולכן הוא צריך להגיד שזה שזה שלושה מונחים זה סתם מקריות שהשפה אין לה מילה מתאימה. והיינו יכולים להמציא מילה, אבל זה לא היה עוזר, כי להמציא מילים זה בעייתי, כן? היינו צריכים קודם לפרש את המילה הזאת. אז יש פה איזושהי בעיה של תקשורת. זה לא איזושהי בעיה מהותית בשפה. אנחנו נראה בפרקים הבאים שמבחינת הרמב"ם התארים זה בעיה מהותית במבנה של השפה. אבל זה שאי אפשר להגיד ביחד חי יכול חכם, זה סתם כי לא המצאנו מילה. היה אפשר להמציא מילה אולי, ואם כולם לומדים אותה, זה בסדר. חשוב לו מאוד להדגיש שהדבר הזה יש לו קיום ברמה האחדותית בשכל. אני כן יכול לחשוב על שלושת הדברים האלה ביחד, ולכן אין פה פגיעה באחדות. והמילים, בעיה של מילים, אז אנחנו מסתבכים קצת במילים, אבל זה לא נורא. יש פה משהו, זה, אני חושב ההשוואה בין זה לבין הרמב"ם, היא מחדדת את המקום שהרמב"ם נמצא בו ביחס לשפה, כי זה באמת יותר מורכב. מה שעוזר אולי להבין, אני חושב, את ההשוואה, זה לדבר על זה שרס"ג, אני חושב, מה שהוא עושה פה זה לנסות להפריד בין המילים לבין, נניח, מושג, נקרא לזה. זאת אומרת, יש לי מושג של אחדותי שכולל בתוכו את חי חולחם. אני יכול לחשוב על זה בשכל בבת אחת. אבל אין לי מילה בשביל זה. בסדר, אין לי מילה. אבל יש לי, בחשיבה זה נמצא, באחדות.
מעשה כל אחת מהמילים האלו, מה שהוא אומר זה שהיא מספיקה בשביל להבין גם את השאר.
מספיקה ברמה של אני אסיק אותם אחד מהשני, או להפוך את אסיק את שלושתם מהבריאה. אבל מאוד חשוב לי להגיד שבשכל הריבוי הזה לא נמצא, הוא נמצא רק במילים. יש איזשהו מושג אחדותי שבתוכו זה קיים, והמילים הן מקריות ביחס למושג הזה. אפשר להבחין מן הדברים. אם קוראים את הרמב"ם לפי זה, אני חושב שאפשר לראות שזה מאוד חשוב לו המילים. בגלל שהמקום הזה של החשיבה שמעבר למילים של רס"ג הוא לא אותו מקום של הרמב"ם. כשהרמב"ם אומר לך, אני חושב שהדוגמה של הנוצרים שמביאים ממחישה שההבחנה שרס"ג עושה בין מי שחושב שיש ממש שלושה דברים ומי שחושב שהם מיוחדים ביחד בשכל, רק המילים המשלויות, אז הרמה אומר, אתם בעצם שניכם נמצאים באותו מקום. להגיד שאחד, שלושה, שלושה עם אחד, זה אותו לופ לשוני, כמו להגיד הוא אחד, אבל רק במילים זה יוצא לי שלוש. ואת הביקורת של הרמב״ם כאן תהיה, אני חושב להגיד, צד אחד להגיד באמת, להסתבך עם המילים זה לא פותר את הבעיה. צד שני, החשיבה שלנו היא לגמרי תפוסה בתוך המילים. זה שאין לך מילה אחדותית לדברים, זה בגלל שהם באמת נפרדים.
זה בדיוק מה שעושה, אתה
יודע, כאילו,
זה בדיוק זה.
כן, זה בעצם סוג של ממור.
זה בדיוק הלכחה, שכאילו זה כבר, אתה מביא את השפה לקיצוניות שלה.
לא, לא הבנתי את המאמר.
אם אני אומר, יש לי מושג, אני לא יכול להגיד לך אותו. כשאני אגיד לך אותו, יצא שלושה מילים, אבל זה לא משנה. מה שהרמב"ם אומר, אני חושב, זה להגיד, אין דבר כזה מושג. המילים האלה, ההבחנה ביניהם היא הבחנה יסודית, ככה העולם בנוי, באמת חי יכול חכם לשלושה דברים שונים. לא יעזור שתגיד לי שבשכת שלך זה כאילו אחד, זה סתם משחקים.
זה כאילו, לא יודע מה המילה, אבל נטורליסטית של השפה כאילו, לא נטורליסטית, אבל כאילו המילה מצביעה על משהו קונקרטי.
זה לא משהו קונקרטי כי זה מושגים מופשטים, אבל זה בעצם אותו דבר, נכון?
מופשטות קונקרטית.
בהחלט. זה אומר שהשפה היא משקפת את המבנה הלוגי של המציאות, אי אפשר לחשוב בלי הבלגן הזה של המילים. ולכן כשאתה אומר לעצמך, זה מגניב מצד זה של השג לכאורה מנסה להגיד לך, אל תשים לב למילים, שים לב שבשכל זה עובד. והרמב"ם מבקר אותו דרך המילים שהוא אומר. כאילו מוריד אותו חזרה למילים ואומר, עזוב, במילים שלך יש בלגן, יש סתירות, אי אפשר לצאת מזה. אין לך באמת מושג שמגשר על הריבוי הזה.
מה קורה ברובד של השכל אצל הרמב"ם? בסוף זה גם יהיה
המשגה כלשהי. תראה, לכאורה אם אתה הולך עם הפרק הזה, הוא אומר לך, אי אפשר להגיד תארים, ולא יעזור שתשלול אותם בתוך המילים. מה שיש זה שתיקה. לכן אני מרגיש שהפרק הזה הוא סוג של מבוא לתארי השלילה. הקו שהפרק הזה נמצא עליו, בין שני הצירים שדיברנו, הוא עוד הציר של השלילה, כדי להגיד, אי אפשר לדבר, באמת הדיבור מסבך אותך, ואם זה נסה לפתור את הבעיה במישור של הדיבור, זה לא ילך, אתה רק מגיע לסתירות. וכבר פה הוא אומר לך שבעצם האדם שבאמת מבין, הוא צריך לקבל את זה שלפעמים הוא לא יכול להגיד שום דבר. ולא יכול להגיד, זה לא רק להגיד, הניסיון הזה של רס"ג, לדבר על הדיבור, להגיד, אני מדבר איתך על שלושה תארים, אבל תדע לך שבעצם יש לי אחד, זה ניסיון כאילו להכניס את האחדות לתוך השפה, ולהגיד, אני מדבר על השפה ואומר לך את הבעיות שלה, ובזה אני מתגבר עליה. אז הלופים האלה לא יעבדו, ברגע שאתה אומר את זה ככה, אתה רק שם על השולחן של השפה סתירה פנימית. והפרדוקסים האלה לא מקדמים אותנו לשום מקום, אנחנו צריכים להבין ולא לדבר. ושאלה מה אפשר להבין ומה לא. במובן מסוים, לכן אני, האמירות שלכם הן עוזרות לי בזה שדיברתם, קראתם בזה, אני חושב שתי זוויות שלו. מצד אחד אומר השפה לא חשובה כי צריך לחשוב ולא לדבר. מצד שני, החשיבה שלך חייבת לעבור דרך השפה. אם אתה מנסה לברוח מהשפה בקלות, שזה אני חושב משהו קורה באמירות האלה, להגיד, זה נראה לך סותר אבל זה לא, זה ניסיון לברוח מהשפה. ולהגיד, השפה היא שיש לה בעיות, אבל בעצם אנחנו מבינים אחד את השני גם בלי זה. הרמב"ם אומר לך, אתה צריך לקרוא, לעבוד עם המושגים ברמה המבוררת מספיק, שאז תוכל להבין שהשפה היא בעייתית באמת. ולא שאתה יכול להתחמק מהשפה בקלות דרך איזשהו לופ לשוני כזה. ואז תגיע למקום שבו אני חושב זה יהיה המסלול שיגיד לי את ההערה השלילה, שלהבין שאתה לא מבין זה עבודה שצריך לעשות אותה. ואז אתה מגיע להשתיקה, לא מתוך זה שכאילו אומר לי על מה אני שותק, אלא לעשות איזושהי עבודה שהיא עוברת דרך השפה.
עוד שזה מה שהוא עשה.
מה מי עשה?
הרמב"ם.
מה אתה מתכוון?
אתה יודע בוודאות שהיה לך אחדות אמיתית.
מה אתה מתכוון?
ששמינים מיותרות מבחינות. הוא כן אמר את זה.
כן, השאלה מה אתה מבין מאחדות. אז הוא יגיד לך בפרק על תארה שלילה שאחדות זה שלילת ריבוי. זה לעבוד עם השפה ברמה של להגיד, לשלול אותה מבפנים. אנחנו נתעמק בזה יותר בשיעורים הבאים של תארה שלילה.
אני בסך הכל אומר המהלך שהרמב"ם עושה בספר הוא נוגד למה שהוא אומר.
למה? כי
כשהוא אומר, מה שהוא אומר בעצם זה לדלג על המילים, נכון?
אני לא חושב
שהוא אומר. לא, לא אומר שאתה, כאילו, דווקא בפרק ממש על כל מה שזה, או לפחות משהו, הטקסט שלו פה הוא שאתה רק צריך לאמת תמיד את השפה, כאילו, אתה צריך לאמת אותה תמיד עם המשגה. כאילו, הן צריכות בסוף, הן צריכות, יש להם נתק, אבל אתה צריך לאמת אותם אחת עם השנייה והן צריכות להסתדר. זה מה שאתה צריך לעשות, הוא לא אומר לך לשתות. כאן הוא גם לא כותב שבהכרח זה לא יעבוד, הוא כותב בהמשך.
לא, להסתדר אני חושב זה אומר שאתה תוכל, כשאתה, הנמירה של הרמב"ם אני חושב כאן תהיה, שאם אתה מדבר על השתיקה כמו שרס"ג מדבר, במובן של הבעיה של המושגים היא נראית לך כבעיה פשוטה, ואתה בעצם מנסה להגיד לי שקורה משהו אחר בשכל באופן שהוא קל מדי, אז בזה אתה רק יוצר בלגן בשכל, ואתה לא באמת הבנת, זאת תהיה הטענה שלו, אני חושב. המקום שלו הוא חותר, אני חושב בזה שאתה תעבוד דרך המושגים, ודרך זה תראה בבירור שדווקא בגלל שאתה כבול אליהם, אתה לא יכול להשתמש בהם. אתה לא יכול להתחמק מהם. ברגע שאתה עושה מהלך רסגי כזה שאומר, אני משתמש במושגים חי יכול חכם, אבל לא במילים, כאילו עברתי איזשהו משהו מופשט שיש בו את המילים האלה, אבל בלי הבלגן שלהם, זה הוא לא מאמין שאפשר לעשות. לכן השתיקה שלו היא שתיקה אחרת מזו של רסג, כי אצל רסג יש ניסיון להגיד במילים מה זה הדבר שעליו אני חושב, ולהתחמק מהריבוי שלהם. נגיד, בעצם הדבר שאני חושב עליו הוא גם חי, גם יכול, גם חכם, אבל אין בו את הריבוי הזה. זה המהלך שהרמב"ם משלב אותו.
אולי אפשר להגיד שזה
לא עסק. עסק
יגיד לחשוב במילים,
וכאילו,
הרמב"ם יגיד
לחשוב בלי, אני חושב, מה הוא יגיד? צריך להיכנס לזה יותר, אני חושב, דרך הפרקים של תיארה השלילה, כי בדיוק שם מתמקד בשאלה הזאת שמה יש בזה, בתהליך הזה של השלילה. אבל כאן זה אמירה יפה, והיא גם קשורה בכלל לכל המגינה של הדיון הזה. למה אנחנו מתעסקים במילים כל הזמן? מה העניין פה לברר? אם אתה יוצא מנקודת מבט שהשפה היא מקרית, זה אני חושב המועקה שהייתה לי בקריאה הראשונה של הפרקים האלה. שאנחנו הגיעים לחשוב שמילים זה מין משהו זניח כזה. בעיות התרגום, כל שפה יש לה את המשחקים שלה. ואז מה, אתה דן כל כך בשאלה, אם אפשר להגיד עליו ככה, מה אכפת, למי אכפת מה אתה אומר עליו? הנקודה הזאת שאומרת שאתה חייב לחשוב דרך מושגים, ואם אתה לא תחשוב דרך מושגים, אתה לא תוכל להגיע לאמת שאליה אתה חותר, זה אני חושב סוג של בסיס לכל הדיון הזה, אחרת אין שום טעם, כי מה משנה אם תגיד ככה או תגיד ככה, חייבים להבין, לראות את המילים האלה כמשהו ממשי לגמרי, הם באמת אחוזות במציאות. אם אני חושב על הקדוש ברוך הוא כחי יכול חכם, אני לא מגיע ליעד. וכמו שראינו פה, אם אתה רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא כאן, ויגיד את זה שוב ושוב בפרקים הבאים, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא זה להבין אותו נכון. להבין אותו זה לעבוד דרך המושגים, גם אם זה דרך שלילה של מושגים. אבל בכל מקרה, החשיבה צריכה להיות מבוררת. אתה לא יכול מראש כאילו להגיד, בסדר, יש לי פה משהו וזה מסתדר. לכן זה חשוב מאוד לעבוד עם המילים, להגיד מה אפשר להגיד, מה אי אפשר להגיד, מה זה עושה כשלא אומרים.
זה גם מאוד חזק במילון, כאילו זה שהרמב"ם לא מוכן לקבל מטאפורות.
כן.
כאילו אין העברה של תכונות בין מילים, כאילו כל מילה היא מה שהיא אומרת וזהו, כאילו אין קונוטציות נלוות, אין כן. המילה היא המילה וזהו.
הכל צריך להיות מבורר.
ועוד משהו שזה, שכאילו יש משהו אבל בפרק נון שהוא לא רק קשור לאופן הדתי, כאן לכן אני חושב שהוא בכלל לא מדבר על השתיקה. הוא מדבר על עצם הניסוח של פרדוקסים בשפה, או כאילו על עצם זה שאדם צריך להיות אדם מבורר, לאו דווקא כלפי האלוהות. לכן אתה לא יכול להגיד דברים, כאילו כל המילים הם צריכים, יש איזה, כאילו אתה צריך תמיד להתנהל עם שתי מערכות, המערכת המושגית, כאילו הלוגית הפנימית שלך שצריכה לעבוד דרך השפה, כאילו אפשר להגיד דברים על העולם, לא על הקדוש ברוך הוא, כאילו הקדוש ברוך הוא קצת מסבך, כי אז אתה אומר יותר שלילה, אבל כאילו מה שאתה אומר על העולם הוא צריך להיות כאילו נטול פרדוקסים, הוא צריך לעבוד לפי המערכת הלוגית החמורה, כאילו כשאתה בא לתורה נגיד אתה צריך לקרוא אותה,
אתה
צריך
לקרוא
אותה רק ככה, דרך
המערכת. זה מורכב, כי אומר לך דיברה התורה גיל של בני אדם, יכול להיות שהתורה היא כאילו אחוזים ניכרים, החכם יראה אותם כזניחים. גם כשהוא דן פה על התארים כל הזמן, והוא אומר, אז יש לו כל הזמן נראה כפולה כזאת. חלק מהתארים בתורה הם תארי פעולות, וחלק מהם זה בשביל להעצים אותו בעיני המונים, שזה הכיוון החזק, שזה ממש כאילו סוג של קריאה הרבה יותר בנורת, פה מחשיבה את מה שנאמר פה. זה כן סוג של מטאפורה במובן הזה שאני אומר עליו שהוא חזק כדי שתבין משהו אחר, יותר מופשט.
יש לי כאן איזה שנגיד הוא בא במילון והוא קורא, אז כאילו הוא יכול לשנות את המשמעות הפנימית של המילה כדי שהיא תתיישב עם מה ש...
כן.
כלומר, המערכת הזאת היא המערכת שהיא קודמת לשפה הדבורה מבחינתו, כאילו השפה הדבורה צריכה לענות לחוקים הפנימיים של השכל שלו.
כן. לא, ביחס לזה דיברנו על זה שהמטרה של התורה זה להקנות את האמונות הנכונות ולא לתאר משהו שקרה. מילא זה לגמרי, דיברנו על הכפילות הפרשנית, זה לפעמים ממש אפשר לפרש ככה או ככה, זה לא משנה, העיקר שתגיע למסקנות הנכונות. בואו נתגלגל הלאה כי הזמן שלנו לא ארוך ונמשיך לפרק נ"א. כן, פה הפרקים האלה הם מעניינים כי הם נבנים ככה מאמירות יותר כלליות, לאט לאט זה הולך ומתפרץ. אז ההתפרטות ממש היא בפרק נ"ב. שהבאתי ממנו חלק בהמשך, אבל כאן יש לנו עוד המשך של הדיון הזה של השפה ברמת הספרטות אחרת. יש במציאות דברים רבים, ברורים ומחוברים. ברוך השם. מהם מושכלות ראשונים ומוחשות, מהם קרובים לאלה. אילו הניחו לאדם כמות שהוא, לא היה זקוק לראייה עליהם. כן, בלבלים את האנשים. כגון זה שלילת תוארי העצמות מנהל התעלה. כי הדבר הוא מושכל ראשון, שכן התואר נבדל מעצמותו של המתואר, והוא מצב כלשהו של העצמות, ומכאן שהוא מקרה. אילו התואר היה זהה עם העצמות המתואר, אז התואר היה חזרה בדיבור בלבד. כאילו אמרת, האדם הוא האדם. טאוטולוגיה, או הסבר של שם. כאילו אמרת, האדם הוא החי המדבר. שהרי החי המדבר הוא עצמות האדם ואמיתתו. כן, זו ההגדרה שהיא מתאימה רק לאדם. היא מכסה לגמרי את מהותו לפי אריסטו, חי המדבר. אז זה הסבר של שם. לא, לא, מדבר פה זה לא דווקא דיבור, זה קשור לשכל. מכאן ברור כי תואר יכול להיות רק אחד משני דברים. או שהוא עצמות המתואר ואז הוא הסבר של שם. ואיננו שואלים זאת לגבי האל מן הבחינה הזאת, אלא מבחינה אחרת, שהוא ידבר עליו בפרק הבא. או שהתואר אינו המתואר, אלא עניין נוסף על המתואר. מה שגורם לכך שתואר זה יהיה מקרה לעצמות זו. וכך ששוללים את השם מקרה מתוארי הבורא, אין משמעות שם זה נשללת. שכל כל עניין הנוסף על העצמות דבק בה ואינו משלים את אמיתתה. וזאת תהיה משמעות של מקרה. נוסף לכך, אילו היו התארים רבים, היה נובע מכך קיום דברים קדומים רבים. אולם אין ייחוד כלל, אלא כאשר מאמינים בעצמות אחת פשוטה שאין בה מורכבות ולא ריבוי של עניינים, אלא עניין אחד, אשר מכל הבחינות שתסתכל בו, מכל ההיבטים שתתבונן בו, תמצא אותו אחד בלתי מתחלק לשני עניינים בשום פנים ואופן. ואין לו ריבוי לא מחוץ לדעת ולא בדעת, כפי שעוד יוכח הוכחה מופתית בספר זה. הוכחה הנה לי בתחילת החלק השני, הוא בפעמים מבטיח אותה, בונה איזה מתח. בוא נקרא אולי עד הסוף ואחרי זה נמשיך. אנשים מקרב העוסקים בעיון הגיעו לידי כך שאמרו שתאריו יתעלה אינם עצמותו ואינם דבר שמחוץ לעצמותו. כל הפרקים האלה הוא כל מיני נושא מן פרפרזות כאלה שהם סוג של פרודיה. כדי להראות את התסבוכים שלהם. אלה כולם דיבורים אשר רק נאמרים, הם נמצאים במבטא שפתיים ולא בדעת, על אחת כמה וכמה אין להם מציאות מחוץ לדעת. כאשר האומר אותם והטוען להם בדרכים אלה חוזר בינו לבין עצמו אל אמונתו, לא ימצא אליהם מבוכה וקוצר יד, כיוון שהוא רוצה להמציא מה שאינו נמצא, ולברוא אמצע בין שני הכרחים אשר אין ביניהם אמצע. מה שיצריך זאת, יאותה, בוא נשאיר את זה רגע להמשך. כן. פה יש לנו ניתוח ראשון של בעיית התארים, שהיא קשורה לשאלה של הריבוי. פה יש אמירה יסודית, שראיתי מישהו שטען שרמה מקדים פה את הפילוסופיה של הלשון המודרנית, שאומרת שהמבנה היסודי של השפה, שיש נושא ונשוא, יוצר איזשהו ריבוי שאי אפשר להתגבר עליו. לא בדיוק, כי הוא לא מדבר על נושא ונשוא, אבל כן האמירה של תואר. פה כשאני מדבר על תואר, אני מדבר על זה שיש משהו, ויש משהו שאומרים עליו. עכשיו, פה זה הנקודה שקצת הזכרנו קודם, שאם אתה מבין את השפה כמשהו מקרי, חיצוני, תיאור של הדבר, ולא משהו שמבטא את מהותו, אז לכאורה זה לא בעיה. יש פה שוב את הקפיצה הישירה הזאת בין איך שהשפה בנויה לבין איך שהדברים בנויים. להגיד שהשולחן חום, תמיד הדוגמאות השולחן, בשרים האלה מה לעשות, הייתי חושב, הייתי יכול לחשוב שבדיבור יש לי שני דברים, אבל המציאות היא אחת. והרמה, מה שהוא מניח פה כמושכל ראשון, זה שברגע שאתה מדבר על שני דברים בדיבור שלך, בתפיסה שלך, גם הדבר עצמו יש שני דברים. יש פה איזשהו מעבר בין השפה לבין המציאות, בין הלוגיקה לבין המציאות. כבר יש ריבוי בתוך הדבר הזה. ברגע שאני מדבר על השולחן ככה כשולחן שהוא חום, ממילא הנחתי שהוא באמת כזה, באמת יש בו את השניות הזאת. זה לא רק הבעיה של השפה שאין לה מילה אחת להגדיר וכו' וכו'. או להגיד שיש ממשות שקודמת לשפה, ורק השפה עושה חיתוכים כמו שיש לנו בלשנות מודרנית וכאלה. אין, כל המהלך הזה הוא מאוד בנוי על ההנחה הזאת. ופה אנחנו רואים שבניגוד לדברים אחרים שהרמב"ם אומר בהם שהאמונים לא מבינים אותם, פה הוא לגמרי הולך עם החשיבה של ההמון, כן? זה דברים פשוטים, לא צריך לזה שום ראייה, כל אחד יודע שברגע שאתה אומר תואר, זה מקרה. לא יעזור שתגיד עד מחר לא לקרוא לזה מקרה, לקרוא לזה בשמות אחרים, להמציא לזה כל מיני שמות שהמציאו, מי שיעיין בהערותיו של שוורץ יראה הרבה דוגמאות, זה לא יעזור.
אבל לפי זה נגיד, שם הוא כן רלוונטי.
מה זה שם? זה השאלה.
אתה לא מוסיף תארים.
השאלה היא איך אתה מבין
שם,
זה בדיוק העניין.
משהו בדוגמה הזאת.
הדבר היחיד שהוא לכאורה מאפשר זה להגיד האדם הוא האדם, ואז זה לא אומר כלום. בעצם זה כמו...
כן, זה שם.
זה לא עושה שום דבר. לא, השאלה איך אתה משתמש
בשם. בחברה זה כן יכול לסמן משהו.
בחברה...
כמה אנשים יכולים להבין למה זה...
כן, אבל השימוש של שמות בשפה, אם אתה קולט אותם ככה, הוא באמת אופן אחר של שימוש מאשר... כל שעה, לא יודע אם כל, מאשר סוגים חלקים אחרים בשפה. אם אני משתמש בשם כדי להצביע על מישהו, להגיד לך, בעצם זה כמו להצביע, רק להשתמש במילה ואתה יודע על מי אני מדבר, זה חייב לעבוד עם איזושהי תפיסה שיש לי לגביו, שאני מזהה אותו דרך זה. בסדר, מהבחינה הזאת יכול להיות שהוא יגיד, אין איזה בעיה, אני חושב שזה מה שהוא יגיד על זה שיש שמות שבאמת לא אומרים שום דבר, אלא הם רק כאילו מצביעים על מה שאנחנו מדברים עליו. אבל זה לא מעניין אותו. מעניין אותו ברגע שאתה מנסה להגיד דברים. גם בגלל שזה הבעיה שהוא מוצא בתורה, גם מוסלמים מכתבי הקודש להם התעסקו בבעיה הזאת, וגם בגלל שהוא מנסה לא לדבר על הקדוש ברוך הוא, אלא להבין אותו. השאלה מה אפשר להבין. מה שהוא שם פה כמשהו יסודי, זה שכשאני מנסה לחשוב על הקדוש ברוך הוא, אני חושב עליו במילים. ואז ברגע שאני מגיע לתארים, שזה אחד מהשלבים הבסיסיים, אני מראה אותו, אז אני נתקע בבעיה. כי יש פה משהו יסודי ואני אסיים להבין משהו, ונסות לפרק אותו למרכיבים. התיאור הזה שאומר, האחדות זה דבר שמכל בחינות שתסתכל לו, זאת אומרת, אתה מנסה להסתכל עליו מכל מיני כיוונים, כי בדרך כלל כשאתה מסתכל על משהו מכל מיני כיוונים, אתה מבין אותו לאט לאט, כן? אתה רואה בו כל מיני אספקטים, אתה מרכיב איזושהי דמות מורכבת. פה אתה נתקל, אתה אמור להתקל במצב הזה שכל כיוון שתסתכל עליו, כל ריבוי שתחפש בו, הכל יחזור שוב ושוב לאותו דבר. הכל כאילו נבלע באיזה חור שחור כזה שאי אפשר לעשות בשום מבחנות. שזה תיאור של אחדות. ולעומת זאת, השפה היא באמת בעייתית, כמה הבחינה הזאת, שפה זה באמת אמירה יסודית. מה שזה, זה חוזר שוב לנקודה שאמרנו קודם, אתה לא יכול לדלג על השפה ברמה הפשוטה. כאילו, להתעלם מהפרדוקס ולחשוב מחשבות בלי מילים. יש פה משהו מאוד מאוד יסודי, וזה שהחשיבה שלך עובדת דרך לתאר משהו. ומילא, אני חושב, מה שהולך לזה שוב האמירה שאמרנו קודם, שהשתיקה צריכה לעבור דרך איזשהו בירור מושגי של השפה, לחפש איפה המגבלות של החשיבה נמצאות, שזה מה שהרמב"ם עושה כאן. זה אולי התנועה הזאת של להתבונן בדבר מהרבה כיוונים ולגלות כל מיני את האחדות, מה קורה פה, התנועה הזאת. ובמובן מסוים זה דומה למהלך שהרמב"ם עושה בספר עד לכאן, בפרקים האלה בעיקר, שהוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, על החשיבה הזאת מכל מיני אפשרויות, איך אפשר לחשוב את זה, וכל הזמן הוא נתקל בזה שלכיוון הזה אי אפשר ללכת, לכיוון הזה אי אפשר ללכת, צריך כל הזמן לחזור לאיזשהו דבר אחד שנמצא שם באמצע. כן, יש לנו גם שוב את הביקורת על הניסוחים המפותלים, אמירה שברגע שאתה חוזר בינך לבין עצמך, אתה רואה שזה לא עובד.
זה שהשפה לא יכולה להגיד פרדוקס.
אין פרדוקס, כן. זה שאלה אם הרמב"ם הוא לא פרדוקסלי לפעמים גם, אבל כאן הוא מאוד מאוד, הוא תופס פה בפרקים האלה את העמדה של הלוגיקן, הקר רוח, שאומר לך, אין אמצע בין שני הפכים, זה לא יעזור כמה שתנסה לבחור, או שהוא אחד או שהוא שניים, אתה לא יכול להיפטר מהעניין הזה, וגם אם אתה מאוד רוצה, והוא ינסה להסביר למה אתה מאוד רוצה, אתה תקוע בזה, לא יעזור שום דבר. מי שהיה בערב של... שהיה לשברי לוחות עם הרב מיכאל אברהם, שדיבר שם, זה אותו עמדה, כאילו, או שזה ככה, או שזה ככה, לא יעזור שום דבר, לא צריך להוכיח למה זה ככה, ברור לחלוטין שכל מה שאתם אומרים זה הכל נונסנס, זה העמדה כאילו שהרמב"ם תופס פה ביחס לדיונים שלפניו. ובעצם אתם רק מסתבכים עם עצמכם, ברגע שתנסו טיפה אחת לחשוב לרגע בשקט, הוא גם מדבר פה בפרק הזה שיש הרבה רטוריקה והרבה איומים ובתוך השיח הזה, ברגע שהם יושבים בשקט ומנסים לחשוב, רואים שזה לא עובד. אי אפשר להשתמש בתארים ולא יעזור שום דבר, צריך לטהר את העניין הזה לחלוטין. בהמשך הוא יעשה את הניתוח היותר מפורט. מה שעוד יש כאן בקטע האחרון שעוד לא קראנו, זה איזושהי אמירה לגבי מה מחפשים בתארים, שזה מעניין ביחס לדיון שלנו. נקרא גם את השורות האחרונות. מה שיצריך זאת, היא אותה התחשבות בדמיונות שדיברנו עליה. וכן מה שמציירים תמיד, שכל הגופים הנמצאים הם עצמויות כלשהן, ולכל עצמות מהן יש תארים בהכרח. מעולם לא מצאנו עצמות גוף מאורטלת במציאותה וללא תארים, לא מצאנו. את הדמיון הזה המשיכו, וסברו שהוא התעלה מורכב אף הוא מעניינים שונים, עצמותו והעניינים הנוספים על העצמות. היו אנשים שהמשיכו השוואה הזאת והאמינו שהוא גוף בעל תארים, והיו אנשים שהתעלו על מדרגה שפלה הזו, שללו את הגוף, אך השאירו את התארים. מה אתם אומרים כאן על זה? שוב חוזרים להשוואה הזאת בין גופניות להגשמה לתארים. מה גורם לזה? מה זה הדמיון הזה? למה, מה זה אומר לא מצאנו עצמות גוף מוטלת ולא תארים?
שכלית, כי אתה לא יכול לחשוב על בן אדם או על שהוא קיים בלי להגדיר אותו.
לא יותר מסכלית, נראה איזה לשונית, כאילו אתה יכול לתפוס משהו, כאילו איזשהו משהו ש...
מציאותי, אני חושב.
מה זה מציאותית ומה זה לשונית? זה בדיוק הדברים
האמורים. עכשיו נגיד על חלום, יש סיטואציות בחלום שאתה... אתה מנסח את זה, מנסח מה ראה אותו בחלום, ואתה לא יכול לנסח, אבל אתה יודע שזה שמציאות בלי תארים.
מעניין, לגבי חלום. חלק מהשאלה יש ספר של אלברט על הרמב״ם שבו הוא מדבר על זה שיש כמה קריאות למורה נבוכים, ויש קריאה, נראה לי שהוא קורא לה מיסטית, יש לה הפקנית. זאת אומרת, יש את הכיוון שאומר מה שהרמב״ם עושה כל הזמן, זה לנסות להוציא אותך מהשכל לאיזושהי תפיסה שהיא אינטואיטיבית, חווייתית, זאת אומרת, לראות אותו לא רק בצד של השלילה ברמה של הפילוסוף הספקן, אלא גם בזה שנסה להביא אותך למשהו אחר. דוגמה של החלום, נגיד, תהיה להגיד, יש אפשרות של חשיבה אחרת, וכל מה שהרמב״ם עושה זה לנסות להביא אותנו לשם. יש מקומות שזה באמת נראה שיש איזשהו משהו שמעבר, שהוא חותר אלינו. אפשר לקרוא קריאה יותר מינורית, שנגיד, הוא בעצם בא לפרק, ולא לתת לך איזושהי חוויה שמעבר. כי כמובן שיש לו התנגדות לחוויות לא מילוליות, כמו שראינו, הוא משחק עם זה. מה זה בדיוק השתיקה הזאת? אותו דבר כמו ויטגנשטיין, מה זה אומר לשתוק על משהו שאי אפשר לדבר עליו? זה קורה שם משהו או שזה סתם לשתוק? המשחק פה, אני חושב, בכל הפרקים האלה, זה איך להגיע לשתיקה באופן שהוא מתוחכם ולא פשטני. זה אולי משהו שאפשר לראות כאן. יש משהו חזק, אני חושב, בזה שהוא אומר, אנחנו מכירים רק עצמיות. עד עכשיו הוא היה אומר לנו כל הזמן שההמונים חושבים שמשהו שאין לו גוף הוא לא ממשי. שלפחות הוא כוח בגוף. לא יכולים לחשוב על דברים שאין להם גוף. ראינו בפרק שצלם אלוהים מבחינתו זה יכול להיות להבין דברים בלי גוף. זה המימוש האנושי, לנסות לחשוב מחשבות מפשטות. וכאן אני חושב אומר משהו עוד יותר דרגה יותר גבוהה אולי של שלילה, להגיד שבעצם גם בתוך החשיבה המופשטת אנחנו עדיין תקועים עם המקום הזה של עצמות שנושא תארים. אנחנו לא מכירים עצמות בלי תארים, אנחנו חושבים על משהו דרך זה שאנחנו מתארים אותו. אנחנו לא יכולים לחשוב על משהו בלי לתאר אותו, זה סוג של הדבר כשלעצמו כזה, כן? בלי להגיד אליו שום דבר, לפגוש משהו ברמה המופשטת. אם יש לך גוף, זה יחסית פשוט, כן? הרב שוגר לפעמים מדבר על להסתכל על העץ ולא לחשוב על זה שהוא עץ. אם יש לך גוף, אתה יכול להגיד, אני מתבונן בו, עושה עליו מדיטציה בלי לחשוב עליו שום דבר. לפחות יש פה גוף. ברגע שאתה שולל את הגוף, אתה אומר, אני אדבר על מושג מופשט, איך עושים דיונים בפילוסופיה אנליטית? לוקחים איזשהו מושג ואז מנסים להגדיר אותו, אם ככה, אם ככה, כבר כן, סוקרטס גם עושה ככה, הוא לוקח מושג ומתחיל לדון עליו. בוא תנסה לקחת מושג ולא להגיד עליו כלום, מה יש לך מהדבר הזה? אם נשארת בלי שום דבר. אנחנו מגיעים לדבר רק דרך התארים שלו, אנחנו לא יכולים לחשוב על עצמות בלי תארים.
אז למה באמת הוא שולל את הגוף? כאילו...
למה הוא שולל את הגוף?
הוא מניח פה את המבוקש נגיד בקצה של מעולם לא מצאנו עצמות גוף מעוטלת במציאות.
לא, זהו... זה נראה לי המשך הטיעון הקודם. כל הגופים הנמצאים הם עצמיות כלשהם, לכל עצמות ממשטרים בהכרח, הוא מראה את זה בתרגום. הוא לעולם לא נמצא, זה כאילו זה המשך המשפט.
כן, לא הבנתי מה אתה שואל אבישי.
לא, אני אומר, נגיד, במשקל הזה, להסתכל על עץ ולא לחשוב שהוא עץ. כן, אפשר להגיד שיש שם משהו, כאילו. אני לא מבין למה הוא לא מקבל את זה, כאילו.
לא, מה אתה מתכוון שהוא לא מקבל? הוא אומר, מה גורם לאנשים לחשוב שלקדוש ברוך הוא יש עצמות התארים? בגלל שהם לא מסוגלים לחשוב על משהו בלי תארים. דבר עוד כאילו נעלם. אי אפשר להגיד עליו שום דבר, אי אפשר לחשוב עליו, וכיוון שאין לו אפילו גוף שאני יכול לפחות לפגוש אותו באופן ישיר, כאילו לא נשאר לי שום דבר, זה אני חושב מה שהוא אומר, זה הדיבור הזה של הדמיונות. המבנה של השפה הופך להיות חיפוי לדמיונות. אני מנסה לדמיין משהו מסוים שיש לו איזושהי ממשות, אני לא מצליח לתפוס את העצמות של הדבר הזה בלי התארים. לכן גם אם הורדתי ממנו את הגוף, בעצם זה שוב איזשהו מעבר מעניין. מה שמסר לנו גוף שוב זה לא המוחשיות, זה זה שיש פה ריבוי. והריבוי הזה נמצא גם כשאתה מנקה את הגוף ונשארת לך עצמיות, שהיא נושא תארים. בעצם זה סוג של גופניות, זה אני חושב מה שהוא אומר כאן.
זה יותר גרוע מלדמיין לו גוף.
לא, אבל הוא לא מדבר כאן על אלוקים, זה הקטע.
נכון,
אין לו נמצאים.
נכון?
סתם.
אני לא רואה את זה אומר, הדבר היחיד במציאות של הדברים זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא רגילים לחשוב על דברים כאלה, אנחנו רגילים לחשוב על דברים שלכל הפחות יש להם עצמות ותארים, עדיף שיהיה להם גוף ויהיה עוד יותר כאן. וגם אם יצאנו מהקטע הזה, אנחנו חושבים על דברים, זה דרך התיאור שלהם. אנחנו לא פוגשים דבר במחשבה שאין לו תארים. זה הבעיה שהוא מתאר אותה, לכן אנחנו לא מצליחים לחשוב, לכן אנחנו נופלים, גם כשאנחנו מתוחכמים ומאוד מודעים לבעיה, כל מה נופלים במקום הזה, זה האנשים מה שהוא מתאר את הקשר של אלה שהיו לפניו. הוא בא לתאר בדיוק את הדבר הזה, וכאן אני חושב שזה מאוד מוחש מה שהוא עושה פה, הוא מערער פה משהו מאוד יסודי. אתה מנסה לחשוב, זה לא שאתה אומר, עזוב, נשתוק ויהיה בסדר. כן, הוא עובד דרך מחשבה. שתיקה פה זה לא סתם לסגור את הספר בערב. הנסון לחשוב בלי תארים, מה שהוא מתאר כאן זה בדיוק הנטייה של המחשבה, לחפש איזשהו משהו, להיאחז בעצמו דרך התיאורים שלה. ברגע שאתה מנסה לחשוב על העצמות בלי תארים, אתה נתקע למשהו שהוא מתמסמס לך, כאילו הוא חומק לך בין הידיים. זה משהו שהוא מאוד מורגש בפרק מ"ב, שהוא אומר לך, תארים כאלה אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אבל הוא אומר לך, תארים אולי אפשר. זה ההתחלה של המעבר לציר השני שדיברתי עליו. פתאום אתה אומר, או, יש משהו לייחז אליו. כל הזמן כאילו יש איזה משהו שאנחנו לא, אין למחשבה שום דבר לייחז בו. היא הולכת ומאבד את הממשות שלה ברגע שאתה שולל את כל התארים האלה. ואתה יש פה משהו מאוד טוב אני. צד אחד להגיד לך, תחשוב, וצד שני תנסה לנקות את המחשבה הזאת כמה שיותר. מצד שני, הוא לא מקבל את זה כלימוד זכות. זה כל התכלית של החשיבה הזאת, להגיע לצאת מהמקום הזה של הריבוי ולהגיע אל האחדות. מה שעולה כאן של זה, כמה האחדות הזאת היא משהו חמקמק.
אני
נראה
מאוד חסידי.
חסידי?
מה
חסידי?
אני מסייר איזה
יד
כזה, כאילו, דרישה מאוד חזקה כי
חוץ... השאלה, שוב, השאלה של החסידות היא השאלה של איך אתה מבין את מה שמעבר. המשחק פה הוא בדיוק לא לברוח למקומות שהם חווייתיים ברמה שהיא לא שכלית, נגיד. כאילו, חלק מה שדיברנו בשירים שלפני, כן. שהשכליות פה צריכה להגיע למקומות שאנחנו לא רגילים אליהם, אולי בשכל שלנו. אז זה דק, זה בהחלט דק, כי יש קריאות של הרמב"ם שהן מיסטיות, ויש את הבן שלו שהוא הסוג של מיסטיקן, זאת אומרת, יש אפשרות לקחת אותו למקומות האלה, שאז מה שחשוב זה בעצם המלאות שבאה אחרי כל השלילות האלה, המישור האחר שאתה מגיע אליו. מה?
זה לא בור, כאילו, לא פשוט שזה הכיוון שרוצה ללכת אליו.
השאלה, כי אני חושב שהבעיה, הנטייה שלנו לזה, היא שאצלנו יש הבחנה מאוד חזקה בין שכל לבין חוויה. אנחנו תופסים את השכל כמשהו מנוכר וכו' וכו'. והחוויות, אנחנו מאוד אוהבים אותם, נותנים לנו איזושהי ממשות ואחדות, אז קל לנו מאוד להגיד, אוקיי, בוא נעזוב את השכל, כן? זה נהיה פתאום תנועה ברכבת כזאת. אבל ברור שהרמב"ם הוא לא כזה, במובן שקודם כל החווייתיות הזאת, כמו שאנחנו תופסים אותה, יש בה משהו מאוד גופני. ומאוד לא, הרמב"ם הוא כן עובר דרך השכל, וגם אם הוא מנסה להגיע למקום אחר, הוא עדיין, אני חושב, נמצא יותר על הציר של השכל מאשר מה שאנחנו תופסים היום במילה חוויה. חוויה מיסטית, בוודאי, שזה נהיה ממשהו מאוד חושני כזה. לכן, בצד שני, כן יש לו במושג השכל משהו שהוא מעבר למה שאנחנו קל לנו להגיד טוב, אז השכל נגמר ואין שום דבר מעבר לזה. קצת דיברנו על זה בפתיחה, על איך שהוא מתאר את החשיבה כחוויה מיסטית כזאת של התגלות. לכן צריך לעבור פה עבודה שהיא מאוד מדוקדקת, שהיא סוג של המהלך של תארי השלילה, שאומר, לא שאני אמרה לך שאי אפשר, הוכחתי לך שאי אפשר, ואז אוקיי, בוא נעשה משהו אחר. המשהו אחר הזה הוא נבנה מתוך התנועה הזאת של השלילה, אני חושב. וזה באמת דברים דקים שאנחנו נצטרך לעמוד עליהם. די, הגענו לקטע זמני מכיר, כן, מה?
אני לא יודע אם זה משיכה כבר יותר מדי, אבל אין פה סוג של אידיאליזם כבר ביחס לכל העולם. כאילו עד עכשיו דנו באמת בלוחות, כאילו. והכל היה שלילה. כאן הוא אומר שגם המציאות הפשוטה שאנחנו רואים, בעצם אין לו שום עצמות.
למה אין? הוא אומר, לגבי שאר הדברים זה באמת נכון, שאנחנו לא פוגשים עצמות בלי תארים. לגבי הקדוש ברוך הוא, זה הבעיה שלנו.
האמירה היא בעצם שזה לא קיים, או ש...
למה? בקיים יש לו עצמות ויש לו תארים, וזה אכן ריבוי, שזה הבעיה.
אני הבנתי ממנו שהממד האמיתי הוא הממד של המחשבה, השכל, ובשכל לא...
לא, השכל תופס את הריבוי של הדברים, הוא תופס אותם נכון, כי באמת יש בהם ריבוי. אני אומר לי שזה בעיה מבחינתו להגיד שהמציאות היא כזאת. הוא לא עצר אותי ברמה הזאת. תראו, נ"ב, אנחנו לא נספיק לעבור עליו עכשיו, אבל אני כן הייתי רוצה שנתחיל בפעם הבאה מהסוף שלו, זאת אומרת, מתארי הפעולה, כי זה יאפשר לנו את ההבחנה בין הצירים. מה שיש לנו בנ"ב לפני החלק של תארי הפעולה, שזה ממש השורות האחרונות, אני כאילו אגיד על זה כמה מילים, ואם עיינתם, עיינתם, אם לא דיינו, איזשהו פירוט יותר פרטני, איזה סוגים של תארים יש ואיך אנחנו שוללים אותם, למה אי אפשר להגדיר. אני ככה נסה לזרוק כמה משפטים לגבי מה שיהיה לנו חשוב להמשך. הקבוצה הראשונה שהוא מתאר כאן...
יש לי טבלה
שם. טבלה? וואי, תשלח לנו. הקבוצה הראשונה היא מה שהוא הבטיח קודם ואמר, אנחנו שוללים את זה מסיבה אחרת, למה אי אפשר להגיד, כמו שאומרים על האדם חי מדבר. אז הוא אומר, תואר שמצביע על מהות הדבר הוא הסבר של שם, זה נשלל בגלל שאין לו סיבות קודמות שתהיה נסיבה למציאותו, שיהיה אפשר להגדירו באמצעותם. פה יש שאלה, בעיה יסודית, איזשהו פער חשיבותי, אני חושב חזק, חשיבה אריסטוטלית לשלנו. האמירה של הרמב"ם פה זה אמירה שנמצאת אצל אריסטו, שברגע שהדבר מוגדר על ידי משהו, אז הדבר שמגדיר אותו הוא סיבה לקיומו, כאילו קודם לו. אם היה לי הגדרה לקדוש ברוך הוא, הבעיה הייתה, וזה לא בזה שההגדרה הזאת היא ריבוי כמו תואר, כי ההגדרה זה הדבר עצמו, כאילו המגדיר, המושגים שאיתם הייתי מגדיר, הם כאילו קודמים לו, נמצאים לפניו. יש פה משהו שהוא מאוד יסודי בחשיבה הרסטורית, שהוא לא נמצא אצלנו, זה שוב קשור לחיבור הזה בין המילים למציאות. דרך אולי יותר פשוטה להבין את זה, שהיא פחות אני חושב נמצאת במה שהרמה אומר, זה להגיד שההגדרות הן תמיד משותפות. כן, אם היה לי הגדרה לקדוש ברוך הוא, הייתי יכול להבין את הגדרה רק אם היה לי אותה על דברים אחרים. ואז אנחנו נכנסים לבעיה של הדמיות. אם אני אומר על האדם חי מדבר, אני יודע מה זה חי מחיות, אני יודע מה זה מדבר אולי מהאדם, ואז אני מגדיר אותו דרך ההגדרה הזאת. לא בטוח שזה בדיוק הבעיה שמדבר עליה כאן, אבל זה נמצא פה ברקע לפחות. דבר שהוא מדגיש אותו בהמשך הפרק, שאי אפשר להגדיר את הקדוש ברוך הוא, כי ההגדרות הן תמיד משותפות. ברגע שאין שום דבר משותף, עם אלה המילים נתקעות. עוד אמירה, סורך. שעולה בהמשך זה העניין של היחס, גם סוגיה סבוכה, הקבוצה הרביעית שהוא מתאר, למה אי אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא ביחסו לזולתו? זאת אומרת, להגיד אלוהי ישראל, להגיד, יש כמה דברים שקשורים דרך זמן, דרך קשר למישהו, שבו אני לא אומר משהו עליו ולא אומר משהו על היחס, ואז הוא מדבר בפסקה יפה וארוכה על זה שאי אפשר לתת יחס בין שני דברים כמו, שהם לא באותו מישור, כמו להגיד, אין יחס בין הארבע עמות לבין החריפות שבפלפל. לכן אין גם יחס בין הקדוש ברוך הוא לבין שום דבר אחר. לכן אני לא יכול להגיד שהוא גדול יותר, לא יכול להגיד שהוא קטן יותר, חכם יותר וכו'. מה שיש, הנקודה שאני רוצה לקח מפה, שכשאתה קורא אין יחס בין הקדוש ברוך הוא לזולתו, אתה חושב, אני חושב, מהאינטואיציה שלנו, היחס במובן של תקשורת. האם הוא מתייחס אלינו, האם הוא פונה אלינו, האם הוא שם לב אלינו, האם אנחנו יכולים לדבר איתו. והרמב"ם מתחיל עם התיאור הזה של יחס, הוא עובר מיד ליחס במובן הלוגי. האם יש יחס לוגי, כמו להגיד אין יחס בין החריפות לארבע עמות, זה יחס במובן אחר. מה שאני חושב עומד מאחורי ההסת הזה, זה מה שנמצא פה ברגע של הדיון כל הזמן, שהיחס שלנו, המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה דרך החשיבה. ממילא הבירור שאני צריך לברר זה האם אני יכול לחשוב עליו, איך אני חושב עליו ומה, איזה סוג של חשיבה יש כאן. לא יחס של דיאלוג, יחס של השגה. לכן לדבר על יחס זה לדבר על יחס מושגי, אם אני יכול לחשוב עליו לצד דברים אחרים, גם זה דבר שהרמב"ם שולל אותו. טוב, אנחנו נסיים כעת. מה שנעשה לפרק הבא, זה פרק נמדת, אם לא קראתם, אז קראו, ושימו לב בעיקר לתארי הפעולה, שזה יהיה התחלה של מה שנדון בשבוע הבא. ואחר כך שני הפרקים שאחריו, נ"ג ונ"ד, לא ארוכים, אבל יפים, דנים בתארי הפעולה, דנים ב... משה רבנו ונקראת הצור, גם פרק יפה. משם נוכל להתגלגל הלאה. שפע ברכות.